אנחנו הולכים ומתקרבים מגאולה לגאולה, כפי שלמדנו בימי הפורים, שמשנכנס אדר מרבים בשמחה, שיראו בהם ניסים לישראל כגון פורים ופסח. אז אנחנו מהלכים לקראת חג הפסח ומתחילים ללמוד בהלכותיו של החג וברעיונותיו של החג, והעולם של הכנה לפסח הוא כל כך גדול ומרובה, כך שמכל מקום שנסתכל עליו הוא מעשיר אותנו בהרבה מאוד. אני רוצה בעזרת השם יתברך לפתוח דברים שעוד התפתחו במשך השבוע, עוד כמה וכמה לימודים, יום עיון בענייני פסח, סדר פסח, עוד הרבה דברים שעוד יהיו השבוע, אבל הייתי מבקש להסתכל לא על המה אלא על איך. זאת אומרת להיכנס לעבודת החג באופן שייתן לנו נקודת מבט חדשה, כיצד אנחנו יושבים בליל הסדר ופותחים את המצווה, שהיא, מהי המצווה המרכזית בליל הסדר? לספר ביציאת מצרים, שנאמר והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. המשנה מופיעה כאן בתחילה, המשנה אומרת כך, שכך עושים את קיום המצווה. כיצד? מזגו לו כוס שני. מה היה הכוס הראשון? קדש. ואנחנו נמצאים עכשיו אחרי הקידוש, מתחילים את... ברוך אתה, אלוהינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. וואפס, פילי פלאים. תקע בשופר גדול, ובאו העובדים מארץ אשור, ונידחים בארץ מצרים. גאולה, גאולה. נו, אשרנו. בקיצר, מזגו לו כוס שני, וכאן לבן שואל, אביו, אם אין דעת בבן אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות וכו'. זאת אומרת, דבר ראשון, כיצד מתחילים את מצוות סיפור יציאת מצרים, על ידי מה? על ידי? על ידי? אבל מה קראנו עכשיו? על ידי מה? שאלה, יפה, שהבן שואל את אביו, ויש אנחנו את הנוסח שמופיע במשנה, הוא נוסח דומה למה שיש אצלנו בסדר, לא לגמרי, כי שם מופיע עניין הצלי של קורבן הפסח, כאחד מן השאלות, למה אוכלים רק צלי, ואילו לצערנו בינתיים, בזמן הזה, נקווה שאולי בשנה זו כבר נוכל לאמץ את הנוסח המקורי, אבל שם אנחנו רואים דבר אחר, אנחנו יושבים בין יושבים, בין מסובים. בכל אופן, לדעתכם, מדוע צריך לעסוק, להתחיל את את המצווה הזאת של והגדת לבנך על ידי שאלה?
שזה יבוא מהם.
שיהיה
רצון, אני יכול לספר עד מחר, אבל אם לא רוצים.
יפה מאוד, באיזה מילה היית מכניס את הדבר הזה? באיזה מילה בפסוק? במצווה, והגדת לבנך ביום ההוא לאמור. כנראה שהמילה איזה? והגדת, בנך תמיד יהיה בנך, בין אם תגיד לו ככה, בין לא. אבל הגדה, ואנחנו עוד מעט נגיע למילה הזאת במקום נוסף, ולכן אני מדגיש את זה עכשיו, הגדה היא כנראה לא רק סיפור דברים באלמה, אלא זאת תשובה לשאלת השואל. כשהשואל שואל שאלה, ואכפת לו לדעת את התשובה, נעשה איזשהו שינוי במה שהוא רגיל, ואז הוא שואל למה, איך, למה אתה עושה ככה? באותו רגע הרצון שלו לקבל תשובה תהיה הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית. ולכן אומרת המשנה, ואנחנו נמשיך את זה ונקרא בשורה אחרי זה, ולפי דעתו של בן אביו מלמדו, והגמרא תספר לנו באמת שהיה לפעמים מקרים שבהם מישהו לא הלך בנוסח של מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, אלא כמו שגמרא מספרת פה שהיה עבד שהיה בביתם של מי זה פה? רב נחמן, והוא שאל, הרב נחמן, הילד שאל את האבא, תגיד, איך מרגיש עבד? מיד עונה לו האבא, או, מה נשתנה כבר לא צריך לשאול היום. אם חשוב לך לדעת איך מרגיש עבד, אז אנחנו יכולים להתחיל לספר לך. ואז מתחילים לספר ביציאת מצרים. מה שאמרתי עכשיו זה רק הקדמה, כי לא בזה נעסוק היום. מה שנעסוק היום זה בדבר הבא. כתוב ככה בגמרא, אתם רואים, זה שורה שלישית מהסוף, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. בסדר? שורה לפני זה במשנה, מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה. עכשיו שימו לב למשהו, מי שלא איתנו, נעשה איזה הקדמה קצרה. המשנה אומר לנו את הדבר הבא, היא אומרת ככה, היא אומרת צריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח. מה זה להתחיל בגנות? לדבר ב... במצבם הראשוני של עם ישראל בזמן היותם במצרים, והדבר הזה מתחלק לשתי דעות. דעה אחת אומרת שמה זה הגנות? מה רע? מה היה רע? זה הדבר השני, והדבר הראשון? עבדות. אז בשיטה אחת עבדים היינו, ויוציאנו השם ממצרים. גנות זה מצבנו כעבדים, והשבח הוא ויוציאנו. והשיטה השנייה, זה רב ושמואל, השיטה השנייה זה גנות רוחנית, מתחילה עובדי... עבודה זרה היו עבדנו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. והאגדה שלנו בעצם כוללת את שני הדברים, ובמבנה של ההגדה של פסח שלנו, כשאנחנו נפתח את ההגדה של פסח, נמצא את שני הדברים גם יחד. נמצא את הצד הגופני של העבדות, ואת הצד הרוחני של הגנות של עבודה זרה. בסדר? יפה. ואז אבא מתחיל לספר לבנו את סיפור יציאת מצרים. איך הוא מספר לבנו את יציאת מצרים? אומרת המשנה, והוא שדורש, מתחיל בגנות מסיים בשבח, ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה. נסביר, מה זה ארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה? על איזה פרשה מדובר כאן? מה זאת הפרשה הזו? איזה? פרשת הביקורים. בואו תסתכלו למטה בספר דברים, למטה במקור האחרון ככה. והיה כי תבוא אל הארץ. אשר השם אלוקיך נותן לך נחלה, וירשת וישבת בה, ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך, אשר השם אלוקיך נותן לך, ושמת בתנה, והלכת אל מקום אשר יבחר השם אלוקיך לשכן שמו שם. הפסוקים מתארים אירוע ששייך לליל הסדר או לא שייך לליל הסדר? לא שייך. יהודי, שבעת המינים, יש לו בשדהו, לוקח סל, מביא אותו לירושלים, בא אל הכהן. בסדר? ואז מה הוא אומר? שם באת אל הכהן, פסוק ג' אשר יהיה בימים ההם, ואמרת אליו, הגדתי, שמתם לב, הגדתי, הגדה, כן? הגדתי היום להשם אלוקיך, כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו, ולקח הכהן נתנה מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. בא יהודי ואומר, שלום אדון כהן, אני באתי, אל הארץ, ויש לי עכשיו את ראשית פרי האדמה, ואני נותן אותו לכהן, נותן אותו למקדש, נותן אותו לקדוש ברוך הוא. וענית, ולקח הכהן נתן מידיך, והניחו לפני מזבח השם אלוקיך. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, עכשיו תקשיבו לב, מכאן ואילך עומד אותו יהודי, וצריך לספר לכהן מורשת קרב. איזושהי אמירה שנותנת משמעות להבאת הביקורים. ואז הוא אומר, ויש לו נוסח שהוא צריך לומר אותו. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך, ארמי עובד אבי, ופשוט נסביר לפי הפירוש האומר, שזה יעקב אבינו, שארמי, שלבן הארמי רצה לאבד אותו, למה זה כתוב ככה, לא נתכנס עכשיו, אבל יעקב אבינו, וירד מצרימה, ויגור שם במתי מעט, והי שם לגוי גדול ועצום ורב, ויראו אותנו המצרים, ויענונו, ויתנו עלינו עבודה קשה, וניצק אל השם אלוהי אבותינו, וישמע השם את קולנו, וירד עוניינו, ואת עמלנו, ואת לחצנו, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות, ובמופתים. בסדר? זאת הפרשה הנקראת ארמי עובד אבי. מה שראינו במשנה, מתחיל מארמי ודורש מארמי עובד אבי עד שיגמור את כל הפרשה כולה. נסביר. זאת אומרת, אם אני שואל את עצמי שאלה, איך מקיימים סיפור יציאת מצרים? איך מקיימים סיפור יציאת מצרים בהגדה של פסח שלנו? זה מופיע בהגדה שלנו. איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה? מה אני לומד? איזה פסוקים אני לומד כדי לספר ביציאת מצרים? אלה, הסיפור של ארמי עובד אבי וירד מצרימה, של אותו יהודי שמביא את הביקורים, וכך הוא אומר לפני השם בהבאת הביקורים. בסדר? זאת הפרשה. תגידו, זה נראה לכם הגיוני? זה נראה לכם מה שאמרתי עכשיו הגיוני? אני רוצה לספר ביציאת מצרים, נכון? ואומרים לי לספר גנות, שבח, עובדי עבודה זרה, עבדי מצוין. מה אומרים לי? תשמע, אני לא יודע איך מספרים סיפור יציאת מצרים, פשוט אני לא יודע. כי בתורה אין סיפור יציאת מצרים. הנה, עובדה, אני מסתכל בספר בראשית, אין סיפור יציאת מצרים, נכון? כי הם עדיין ירדו למצרים. בספר שמות כנראה גם כן אין סיפור יציאת מצרים. לא, לא, לא מצאנו. ויקרא גם כנראה לא. במדבר גם לא. וזה דברים, דברים, כן, לקראת סוף הפרשות, בסוף יש שם סיפור, שמישהו ספר סיפור, שהוא מביא לכהן את הביקורים. שואל יונתן, אני לא מבין, מה אמרת, הרב, מה קרה לך? עדיין יין פורים לא יצא ממך. מה קרה לך? מה, אני לא מבין, אתה אמרת שמה, שהגיע שמות, אתה פותח את הספר, ואתה לא מוצא סיפור יציאת מצרים, ולכן אתה הולך לחפש הלאה ומדפדף ויקרא במדבר, בספר דברים, בפרשת כי תבוא, שתי פרשות מסוף התורה, פתאום מצאת סיפור שמישהו מספר על סיפור יציאת מצרים. מה זה? למה לא כתוב פשוט? מה אני, אם אני הייתי צריך לבוא ולכתוב את המשנה, אני הקטן, מה הייתי כותב? איך מספרים סיפור יציאת מצרים? נו, איך? תחת ספר שמות. ומה אתה מיד? מיד על ההתחלה, מיד על ההתחלה, על השיעבוד בספר שמות, על המכות בפרשת וערה, את ההכנה ליציאת מצרים מפרשת בו, יציאת מצרים מפרשת בשלח. איזה יופי, ממש הכל טוב מאוד. למה לא נבחר הדבר הזה? למה המשנה הולכת ולוקחת אותי למשהו כל כך רחוק? שאלה טובה או לא? נכון? אם אני הייתי עכשיו הולך מפה, אתם לא הייתם נרדמים הלילה, כי הייתם שואלים את השאלה, איך אני נכנס הביתה לקרוא דבר כזה, שאני לא מבין בכלל, מה בחרו לי פתאום את הדבר. שמה תגידו, טוב, זאת רק דוגמה. רק דוגמה, זאת אומרת, ניסו למצוא בתורה כל מיני דוגמאות, איך מספרים סיפור יציאת מצרים. לא, ממש לא. תראו, הרמב״ם, במקור למעלה הוא כותב, וצריך להתחיל בגנות, הוא מספר בשבח, כיצד? מתחיל, הוא מספר שבתחילה היו אבותינו במתרח, כופרים וטועים ורוטפים אחרי עבודה זרה, הוא מסיים בדעת האמת שקרבנו המקום והבדילנו מן הטועים, קרבנו לייחודו, וכן מתחיל הוא מודיע, מה שאמרתם קודם, גלות פיזית ורוחנית, וכן מתחיל הוא מודיע שעבדים היינו, וכל הרעה שגמלונו, הוא מסיים בניסים וניסיות שנעשו לנו, יפה, עד כאן. ועכשיו תראו את המשפט האחרון ברמב״ם, והוא, זאת אומרת, כל זה יפה מאוד, ספר הרבה סיפורים, אבל בתנאי אחד, שידרוש מארמי עובד אבי עד שיגמור כל הפרשה, וכל המוסיף ומעריך בפרשה זו, הרי זה משובח. בסדר? הרמב״ם, איפה אתם רואים ברמב״ם, בלשון שלו, שזה חובה לספר דווקא את הפרשה הזאת? מה? טוב, אבל אולי זה רק דוגמה. איפה אתם רואים ברמב״ם שזה חובה את הפרשה הזאת? אז מאיפה? לא, השיגמור זה בסדר. זאת אומרת, אתה רוצה לבחור את זה? תבחר את הכל. אבל מה אמרתם? הרי זה משובח. בסדר, יפה. יש בביטוי של הרמב״ם אומר, אין לך ברירה, אתה חייב. והוא שידרוש. הנה, תסתכלו, הבאתי ראיות ממקומות אחרים ברמב״ם, שכשהרמב״ם כותב, והוא ש... הוא אומר, זה תנאי הכרחי, לא תנאי מספיק. אומר שאל, אומר הרמב״ם, וכל הברכות כולם נאמרים בכל לשון. זה אפשר לברך בכל שפה שהיא. והוא שיאמר, כי אין שתקנו חכמים, בתנאי שתגיד מלך העולם, אתה יכול להגיד את זה גם כן בלועזית, אבל תגיד, מה זה והוא שיאמר? בתנאי שיאמר. וככה גם יש פה משהו בענייני זה, והוא שיהיו שלמים. הביטוי והוא שאומר חובה עליך, תספר מה שאתה רוצה. תספר כמה שאתה רוצה, תשב, תלמד גם את ספר שמות, הכל בסדר, אבל בתנאי אחד, חייב דבר אחד, מה? והוא שידרוש מארמי עובד אביו את כל הפרשה כולה. אז הבנתם את השאלה? הבנתם את השאלה כולם? מה המקום שפרשת הביקורים, להביא אותה לבית המקדש, שם שומעים את הנוסח שבו אמר אותו אדם חקלאי נפלא שמביא לירושלים את הפירות, את הנוסח הזה תלמד בליל הסדר. בסדר? וזה לא קיים, אגב, בפסח. בפסח עוד לא מביאים ביקורים. בדרך כלל הביקורים זה רק הרבה יותר מאוחר, כי אז הפירות מובשלים וכן הלאה. אז בכלל לא מובן מה הדבר הזה. שאלה מספר אחת. שאלה מספר שניים, אתם יודעים משהו מאוד מוזר. כתוב והוא שידרוש את כל הפרשה כולה, נכון? מה? עד הסוף. נכון כך כתוב? בסדר? נכון? בואו נחזור רגע לפרשת הביקורים. האם אנחנו בהגדה של פסח אומרים את כל הפרשה או לא? איפה הפסקתי בקריאה? אתם בטח, תזכרו אחרי זה, תדפדפו בהגדה, ותראו שכשההגדה מספרת לנו ומביאה את סיפור אותו ביקורים, היא גומרת במה? וענית ואמרת, ארמי עובד אבי, וירד מצרים, אתם זוכרים בהגדה, אנוס על פי הדיבור, והי שם לגוי, מלמד שהיו מצוינים שם, ויראו אותנו המצרים, והתנו לנו עבודה קשה, אלו 10 מכות שהביא, וכן הלאה וכן הלאה. סוף הפסוקים שדורשים אותם בסיפור יציאת מצרים, בהגדה של פסח שנמצאת אצלנו, זה בפסוק, ויוציאנו השם ממצרים ביד חזקה, ובזרוע נטויה, ובמורה גדול, ובאותות ובמופתים. זהו, עד כאן. במה לא ממשיכים? ויביאנו למקום הזה, ויתן לנו את הארץ הזאת. לא כתוב את זה, למה? למה לא מוזכרת סוף הסיפור? למה בהגדה של פסח מפסיקים בפסוק שהוא פסוק חטא, ויוצאנו השם ממצרים ביד חזקה ובזרוע נתונה ובמורה גדול ובאותות ובמופתים? מה? בסדר, אני מספר את כל המהלך, אני רוצה להראות איך הקדוש ברוך הוא לקח אותנו מעבדות, הביא אותנו לחירות, מה יותר יפה מאשר לספר שהגענו לארץ ישראל, הנה אותו יהודי הגיע לארץ ישראל. מתי זה לא קרה? עובדה שהיהודי הזה יושב בליל הסדר, שאני יושב, שאתה תשב בליל הסדר, זה כבר קרה, אז למה לא לספר את זה? אז רגע, יפה, יפה, אז אתה הולך, מגלה את כל הרזים מראש, תכף, לאט לאט, בסדר גמור, מצוין. מיד, מיד. אנחנו נחבר את זה לעוד כמה דברים כדי לחזק את מה שאתה אומר. שימו לב, הדבר הזה, העיקרון המוזר הזה, שאנחנו כאילו חתכנו את החזרה לארץ ישראל. בואו נגיד את זה. מה עם ארבע כוסות? כנגד מה? יפה, איזה? והוצאתי, והצלתי, וגאלתי, ולקחתי. רבותיי היקרים, אין עוד המשך לסיפור? והבאתי אתכם אל הארץ. כוס חמישית. למה לא שותים כוס חמישית? נכון שבשביל כל מיני בעיות הלכתיות באמת מוזגים כוס חמישית, כאילו שמים אותה במרכז השולחן. איך היא נקראת לנו? כוס של אליהו, תשבי, הוא יבוא ויקח אותנו לארץ ישראל. אבל שוב, תשימו לב, ארבע לשונות של גאולה, שארבעתם הם ארבע כוסות, שזה ארבע השלבים בליל הסדר, וגם אני רואה פה כמה וכמה מהאנשים הצדיקים יושבים כאן, שאני נוחת עליהם פה פתאום, וכל כך הרבה מידע של האגדה, ושל מה שפה ומה שכתוב, נהיה לי פה עיניים מתחילות את זה, זה טריגר כדי שתפתחו את האגדה של פסח. תתחילו לקרוא אותה, וזה היה כאילו הקדמה כזאת, לזכור. פתאום תראו את זה במין עיניים אחרות. נכון, אנחנו לא זוכרים הרבה, אני עושה את זה קצת מהר, אבל אתם כאלה תלמידי חכמים בעלי המחשבה, נצטרך לעשות זה, יהיה לנו סדר, אז אני אחזור על זה גם. אבל תיקחו את זה בתור נתונים. שימו לב, מה שאנחנו רוצים פה להראות, ותראה, אני אראה את זה בעוד שתי דוגמאות, שבעצם ההגדה מוחקת, מותר להגיד, או מתעלמת מהשלב הזה של הכניסה לארץ. שימו לב, למשל, במקור מתחת של ספר יהושע פרק אף דלד, וגם כאן הפסוקים האלה מופיעים בהגדה של פסח. בהגדה של פסח מוזכר הסיפור הבא. יהושע אוסף את כל עם ישראל לפני שהוא נפטר מן העולם, ומספר להם מורשת קרב. מה היה לנו? ואז הוא מספר. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר השם אלוקי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים, ויקח את אביכם מעבר הנהר, והולך אותו בכל הארץ כנען, ויתן לו את יצחק, ויתן ליצחק את יעקב ואת עשיו, ויתן לעשיו את הר שעיר, תמיתי כולה, וישלח את משה ואת אהרון, ויגוף את מצרים כאשר עשיתי בקרבו בחר הוצאתי אתכם, והוציא את אבותיכם ממצרים, ותבואו, תרדפו, ויסקו אל השם, אני ממשיך הלאה, ואביא אתכם אל ארץ האמורי, היושב בעבר הירדן. יפה. זוכרים עד איפה מופיע הפסוקים האלה בהגדה של פסח? אז אם לא זוכרים, אז תדעו לכם שזה מופיע עד פסוק וו. וזה גם לא מופיע. אבל פסוק ח' כבר לא מופיע בכלל. ואביא אתכם אל ארץ האמורי, בסיפור יהושע מספר לעם ישראל לפני פטירתו, הוא מספר את ההיסטוריה של עם ישראל. הוא מספר, הנה אנחנו יצאנו ממצרים, אני מכניס אתכם עכשיו לארץ. כשאני מכניס אתכם לארץ, אני מספר לכם שהקדוש ברוך הוא הביא אותנו לארץ ישראל. זה לא מופיע בהגדה. למה זה לא מופיע בהגדה? למה זה לא מופיע בהגדה כחלק מהסיפור? במקור של ספר שמות שבא לפני כן, זה מה שאמרנו קודם בעל פה, שבעצם יש את והוצאתי והצלתי ולקחתי וגאלתי ואין והבאתי, כביכול נשארנו בחוץ לארץ. ובמקרה של ספר דברים, אותה פרשת ביקורים שעליה נאמר, חייבים לומר אותה. ושאלנו מה פתאום, עוד לא ענינו ונענה בעזרת השם. אבל גם באותה פרשה, אתה לא לומד אותה ואומר אותה עד הסוף. ואומר של ויביאנו אל המקום הזה בפסוק ת' ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב, ואתה הבאתי את פרי האדמה. לא אומרים את זה. למה? מה, הוא היה אנטי ציוני מחבר האגדה? זה לא רצה, לא היה ציוני, אמר, לא נזכיר ארץ ישראל, אנחנו רוצים להישאר במדבר. לא נראה, נכון? לא יכול להיות. אז מה הפשט בזה?
הוא רצה להדגיש משהו. לפני שנייה היינו עבדים, עכשיו אנחנו בני חורין.
יפה.
לא משנה איפה אנחנו נמצאים.
אז אתה...
בני חורין.
אבל תגיד, זה לא התמונה הרבה יותר גדולה עם תמונה אידיאלית? שלא רק שאנחנו בני חורין, אלא אפילו אנחנו זכינו לקבל מדינה וארץ. מה זה? הכל טוב, הכל בסדר, אז תספר את כל המהלך כולו. רבותיי, אנחנו רוצים להגיד את הדברים בקוצר הזמן, להגיד אותם בכמה מישורים, ובואו נתחיל לפתור את העניין הזה כמעט דבר דבור על אופנה בעזרת השם. קודם כל נתחיל בשאלה שפתחנו בה, והיא שאלת הבחירה של פרשת הביקורים. בסדר? ומזה אולי נתקדם קדימה. פרשת הביקורים, מה שונה באופן מהותי, לדעתכם, במה שונה המצב שאדם קורא את פרשת הביקורים? אני רוצה להזכיר לכם שבזמן שנכתבה המשנה, או בזמן שחוברה ההגדה, לפחות העיקר של ההגדה, בימי בית שני, הביאו ביקורים למקדש. בסדר? זה לא סיפור כמו שאנחנו לצערנו כבר 2000 שנה לא מביאים ביקורים. אותו יהודי שפותח את ההגדה בליל הסדר, בעוד כמה חודשים או כמה שבועות, הוא יביא ביקורים. בסדר? זה צריך לדעת. ולכן אני רוצה לשאול אתכם שאלה. במה שונה מצב שבו אני פותח את ספר שמות ולומד את הסיפור של יציאת מצרים מן הספר, לבין אם אני עכשיו מספר את הסיפור של מי שמביא ביקורים? מה ההבדל במצב הנפשי של הקורא במצב א' ושל הקורא במצב ב'? מה עושה הקורא כשלומד ספר שמות, ומה מתרחש בנפשו של האדם היהודי כשהוא מביא את הביקורים? מה ההבדל? מה? הוא חי את זה. יפה. נוסיף עוד על החיות הזאת גם משהו יותר ספציפי. מה זה?
שם הוא לומד על גאולה ושם הוא בגאולה.
יפה. שם הוא חווה את הדברים ושם הוא מספר על הדברים. זאת אומרת, ספר שמות מבחינה מסוימת דומה יותר ללימוד היסטוריה. לעומת זאת, בהבאת הביקורים, מבחינת המביא את הביקורים, הוא לומד מה? ריאליה. זאת אומרת, קודם כל, נפגש עם מפגש של חיים, מפגש של הוויה של חיים. בביקורים, אנחנו מספרים סיפור אישי של האדם, שמה? שזכה אחרי כך וכך חודשים של גשם, למה הוא זכה? ליבול. והנה אותו אחד בא ורוצה להביא את הביקורים למקדש. במילים אחרות, כדי להגיד איזה מילה בעצם. איזה מילה, כל הסיפור הגדול הזה שאדם מביא ואומר, תראה ריבונו של עולם, היה לי שדה, לא היה בה כלום, ועכשיו תראו איזה עצים עם יופי של פירות. איזה מילה בעצם היא המילה המרכזית שנאמרת כאן?
תודה,
איזה?
תודה.
תודה. זאת אומרת, יש הבדל בין לספר על שאתה פה ואתה לומד מידע, לבין אם אתה מבין שזה נקודה של הכרת הטוב. עד כדי כך שהרמב״ם, בעמוד השני, לא נקרא אותו לגמרי, אבל אחרי זה תעיינו בו, אומר הרמב״ם, מה העניין של הבאת הביקורים? אומר הרמב״ם, מודיע, כן, שהוא לוקח את הסל על כתפיו, הוא מודיע חסדי האלוה וגמולותיו. בסדר? להודיע לבני אדם שמעבודת האלוה הוא שיזכור איתו צרתו, וכשירחיב לו האלוה, יודע. זאת אומרת, קודם כל אנחנו הולכים להודות. עכשיו, שימו לב עד כמה זה מדהים שהפרשה הזאת היא כל כולה תודה. סימנתי לכם בתוך הפרשה הזאת, בספר דברים, את כל המילים שמדברים על, ריבונו של עולם, נתת לי, אני אומר לך תודה. שימו לב, פסוק א', אשר השם אלוקיך נותן לך, ולקחת מראשית פרי האדמה, שמה אשר השם אלוהיך נותן לך, ובאת אל הכהן, ואז בסוף לאבותינו לתת לנו, וענית ואמרת וכו', ואחרי זה, ויתנו עלינו. לאחר מכן, ויבאנו למקום הזה, ויתן לנו. ואתה הבאת את ראשית פרי האדמה אשר נתת לי, ושמחת בכל הטוב אשר נתן לך. ראיתם כמה פעמים זה חוזר? ספרתם? כמה פעמים זה חוזר? כמה? לי יצא בחשבון 7. וכל פעם כשמופיע בתורה מעגל של 7, זה שלמות. זאת אומרת, במילים נושא עניין הבאת הביקורים זה להגיד תודה. שימו לב אבל הערה קטנה, בתוך השבע הזה יש מילה אחת שבעצם השחלתי אותה ולכאורה היא ממש לא נכונה. איזה מילה? ויתנו עלינו עבודה קשה. מה זה קשור? ויתנו עלינו עבודה קשה. תשובה, במבט כללי, בסוף אתה מאבחן שמה שגם המשברים הם חלק מהבניין. וזה מתחיל בגנות ומסיים בשבח. הכוונה היא, ככל שתלמד גם את הצרות, תבין עד כמה שהם היו טריגר בשביל להגדיל את התשועות. ולכן בתוך השבע יש איתה נתת, 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 ריבונו שלם, תודה רבה נתתי. זה בסדר? כן.
זה למה קוראים מריה מריה, שגם המרות שבעניין, כמו הידע שאנחנו מתקרבים לגיור.
ועוד דברים רבים, לבנו לתמר והממיר, אתה זוכר גם כן. אתה אדם תמיד גדול בזה, אתה זוכר את כל הדברים. זהו, נכון? אין החינמי. אז קודם כל, מה אמרנו עד עכשיו? למה נבחרה פרשת ביקורים ולא פרשת סיפור יציאת מצרים? מכיוון שסיפור הביקורים מוסיף עוד קומה על גבי עצם המידע של יציאת מצרים. מה הוא מוסיף את מה? את המעורבות האישית, את התודה, את הכרת הטוב. ריבונו של עולם, אנחנו יושבים פה בליל הסדר, לא כדי ללמוד פרק בהיסטוריה. לא איזה, איזה מין, לא יודע, לקחת איזה, לאדם לא לומד איזה, איזשהו מידע, יש לו איזה שיעור מוקלט, אז הוא שומע אותו. יש כאן משהו שאדם, במיוחד כמו שאמרנו, אדם שנמצא בעולם שבו מביאים ביקורים, מבין בעצם שהדבר הזה הוא מקור להגדת תודה לריבונו של עולם, על כך שהוציאנו ממצרים ועשה את כל הניסים האלה. בסדר? זה דבר אחד. אבל יש משהו יותר מזה. שימו לב דבר מאוד מעניין. כתוב, בפרשת הביקורים כתוב בפסוק ג' ובאת אל הכהן אשר יהיה בימים ההם ואמרת אליו הגדתי היום להשם אלוקיך כי באתי אל הארץ אשר נשבע השם לאבותינו לתת לנו. מי אומר את הפסוק הזה?
מביא הביקורים,
נכון? לא הבנתי. מביא הביקורים הגיע לארץ, שול מעליכם, קיבל אשרת עולה חדש, קיבל דרכון. מה הפירוש? שלום, באתי אל הארץ. מה באת? אין מישהו, אני אגיד זה אפילו בלשון חריפה, אין מישהו, חוץ משניים, יהושע וכלב בן יפונה, חוץ מהשניים האלה, אין מישהו שגם היה ויתנו עלינו עבודה קשה, וגם הוא יצא ממצרים, וגם יש לו ביקורים. כי כל מי שיצא ממצרים לא נכנס, חוץ מיהושע וכלב, לא נכנס לארץ ישראל. מה? גם לא, לא נכנסו. כל הדור, כן? מה? אולי אתה צודק, מה? זאת אומרת שבעצם, הבאת הביקורים בעצם מחברת אותי למה? למבט היסטורי שמה? שמחובר אליי. זאת אומרת, הסיפור יציאת מצרים זה לא סיפור עליהם שהם פעם יצאו ממצרים. יש כאן סיפור שבניית הזהות והתודעה שלי במקום שאני נמצא, כי אני מקבל היום את פרי האדמה בגלל שיש לי אדמה. ויש לי אדמה בגלל שריבונו של עולם נתן לי את האדמה. והוא נתן לי את האדמה כי אני עם ישראל. ואני נוצרתי על ידיו. ואם לא מוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, הרי מה היינו קוראים? היינו מתפזרים לגמרי. היינו משועבדים, היינו חסרי זהות. זאת אומרת, במילים אחרות, הזהות שלי היום, כשאני אוכל את אותו רימון, את אותה טענה, שיש לי אותה, זה לא אני, ועשיתי ופעלתי. אלא אני חלק מהקולקטיב של הזהות הישראלית באופן כללי. במילים אחרות, אני בונה כאן את הישראל, את הישראל, את עם ישראל, ואת השייכות שלי אליו. מובן? זה דבר שני. זאת אומרת, פרשת הביקורים, בשונה מלימוד של ספר שמות, הוא מחבר אותי מתוך זה שאני מבין שמה שאני בהווה יש לי, הוא מפני שיצאנו ממצרים. אני חלק מהתהליך. אני יושב היום בארץ ישראל, ברוך השם זכינו שאנחנו נמצאים בארץ ישראל, וחזרנו אליה, ויש לנו את היכולת לבוא ולהקים מדינה שהיא חוזרת ומבטאת את כל הגדלות של עם ישראל לדורותיו, זה לא בא מעכשיו, זה לא התחיל מהכישרון שלי, אני חלק מתוך מהלך הרבה יותר גדול, זה הדבר השני. הדבר השלישי, הוא כשמה שרז אמר, ואני רוצה לתת עליו איזשהו דגש, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אתם יודעים, יש שאלה, מדוע לא מברכים על סיפור יציאת מצרים? למה לא מברכים? הרי כל מצווה, לפני שאומרים אותה, אנחנו מברכים. אולי בגלל שזה מצווה שאין בה מעשה. לא פשוט, יש דעות שאומרות שזה כן עכשיו מעשה, דיבור כן עכשיו כמעשה. בסדר, עוד שיטות, למה? זה לא נגמר וזה יום ממשיך, אבל אני עכשיו עוסק בזה, עכשיו אני מקיים ממש את המצווה של סיפור יציאת מצרים, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצווה וציוונו על סיפור יציאת מצרים, מה רע?
אבל אתה עושה את זה כל חייך.
אני עושה את זה כל חיי.
מתי?
מעניין, מתי אני עושה את זה כל חיי?
לא,
אבל
יש את הדיון הזה, לגבולת מצרים ולגבולת עתיד.
אז זה לעתיד לבוא, אבל מה זה, מה פירוש אני עושה את זה כל ימיים? איפה אני עושה את זה כל ימיים?
קריאת שמע.
בקריאת שמע, נכון? רגע, אז למה לא די לספר, כבר סיפרנו ביציאת מצרים, בזה שאנחנו קראנו היום קריאת שמע, ואמרנו ברכות קריאת שמע. כנראה שיש איזה הבדל ביניהם. אני רוצה להביא לכם, שנראה פה איזה משהו של החתם סופר. הוא אומר דבר מדהים, החתם סופר, אחד מגדולי ישראל לפני כ-200 שנה, ואומר, דבר מדהים, הייתי בהמצאה שלו, אבל הוא שופך אור אדיר על כל מה שלמדנו פה היום, וככה אנחנו נוכל לראות נקודת מבט. הוא אומר, מה פתאום, רגע, מה פתאום, לא מברכים, ודאי שמברכים, ודאי שמברכים. איפה, מישהו פעם ברך על סיפור יציאת מצרים? לא. הוא אומר, בטח מברכים, אתם יודעים איפה? תסתכלו רגע בעמוד השני, בסוף בסוף, כתוב ככה. בכל דור ודור חייב להראות את עצמו כי הוא יצא מצרים וכו'. ואז תראו בסוף כתוב, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר הגיע לנו, וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו הלילה הזה לאכול במצה ומרור, כן השם אלוקינו ואלוהי אבותינו יביאנו למועדים ולרגלים אחרים לקראתנו וכו' וכו'. ברוך אתה השם גאל ישראל. הנה ברכה נפלאה על סיפור יציאת מצרים. על סיפור יציאת מצרים באגדה. למה? למה זה, הבנתם, גמרת לקרוא את האגדה עד הסוף, ממש לפני שעושים אחרי זה את אכילת מצה ומרור וכו', מסיימים את הסיפור על ידי הברכה הזו. אומר חתם סופר, זאת הברכה שמברכים. מה קשה על הפירוש הזה, רבותי היקרים? יפה, הרי ברכה מברכים לפני ולא אחרי. למה לא ברכו לפני כן? ברוך אתה השם, לא כן, המלך העולם, שקידשנו את הציון, לספר ביציאת מצרים. למה אחרי? אתם יודעים מה הוא אומר? הוא אומר דבר מדהים. שימו לב, תראו אחד למעלה. ויש לומר, בעמוד מעל הברכות, ויש לומר, דחייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ומתחילה מספרים אנו שהיינו עובדי עבודה זרה. ובכן, אנו כעובדי עבודה זרה. עכשיו תשמעו, והנה, בתבילת גר מברכים לאחר התבילה. דקודם התבילה אינו יכול לומר וציוונו, כיוון שהוא עדיין גוי. לפיכך, רק לאחר סיפור יציאת מצרים, יכולים לנו לומר הוגה עלינו, והיא ברכה על סיפור יציאת מצרים. מי הבין? נו, צדיקים, מי הבין פה את ההמצאה שלו? מה הוא אומר? זאת אומרת, למה אנחנו לא מברכים לפני? באמת הברכה היא ברכה אשר גאה לנו. למה לא מברכים לפני? כי אנחנו עדיין גויים. עדיין אנחנו עובדי עבודה זרה. רגע, מה הפשט? מה אבל? זאת אומרת... זאת אומרת שסיפור יציאת מצרים היא לא סיפור היסטוריה, אלא שאני בלילה הזה מה? יוצא ממצרים. בלילה הזה אני יוצא ממצרים. כיוון שבלילה הזה אני יוצא ממצרים, אז אני ממש שמה. ואם אני שמה, אז אני חי את ההווה. בהווה מה קורה? בהווה אני עכשיו עובד עבודה זרה. עדיין לא יצאתי ממצרים, לא נהיינו ציוות השם, עדיין אנחנו לא יכולים לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. ולכן זה דומה לתבילת גר, שכמו גר, שהוא לא יכול לברך לפני התבילה, גר הרי צריך תבילה, הוא לא מברך לפני התבילה, כי הוא לא יכול להגיד אשר קידשנו במצוותיו וציוונו. הרי עדיין לא ציוונו כלום, הרי עדיין זה לא אלוקינו. ברגע שהוא תובל, באותו רגע מה קורה? יהודי, ואז הוא מברך. והתירו לו לברך את זה בסוף, כי אי אפשר לברך את זה בהתחלה. אומר החתם סופר אותו דבר גם פה בסיפור יציאת מצרים. מה בסיפור יציאת מצרים? בעצם מה? כשאנחנו מתחילים את סיפור האגדה, מה קורה איתנו? אנחנו גויים, אנחנו נמצאים, אנחנו חיים את המצב הזה. ורק אחר כך כשנצא נברך על סיפור יציאת מצרים. איזה עיקרון אתם לומדים מפה? עיקרון משמעותי, איזה עיקרון? שבלילה הזה אנחנו לא מספרים על, אנחנו לא לומדים את, אלא אנחנו נמצאים בתוך חלק מהדבר הזה. בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, או לפי שיטת הלשון של הרמב״ם, להראות את עצמו, כאילו הוא יצא ומוסיף הרמב״ם, אתה עכשיו ממצרים. שנאמר, אומר הרמב״ם, ואותנו הוציא משם, לתת לנו את הארץ אשר נשבע לאבותינו. איפה זה כתוב הפסוק הזה? ואותנו הוציא משם לתת לנו את הארץ אשר ידעו לאבותינו? בפרשת הביקורים. כי פרשת הביקורים הופכת מעבירה, וזאת הנקודה המשמעותית. אלי לסדר זה לא עוד לימוד של תזכורת של מה שהיה. זה טוב בשביל קריאת שמע. שם כל השנה מזכירים יציאת מצרים. אבל זה לא יציאת מצרים של חיים של הווה, אלא פשוט לזכור יציאת מצרים. שמה זה היה, אני פה, יציאת מצרים שם, אני מצווה לזכור את מה שהיה שם. לעומת זאת, החידוש של, של, של קריאת, של הלל, של סליחה, של סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, זה לעשות מה? לחיות את זה. לצאת ממצרים. להיות במצב שעכשיו אני נמצא במצב שאני לא, ונעבור את התהליך הזה ביחד, ונצא. זאת הסיבה שאנחנו מתרחקים, אומר בעל ההגדה, מכל דבר שיכול להטעות אותנו, שזה אולי סיפור על ולא סיפור ב. למה? בגלל שמה הוא מוריד כל פעם? מה הוא מוריד? אמרנו, הוא מוריד בארבע לשונות גאולה את הלשון החמישית. הוא מוריד מהסיפור של יהושע את הכניסה לארץ. הוא מוריד מפרשת הביקורים את הפסוקים שאומרים בסוף, ויבאנו למקום הזה. כל זה מורידים למה? קודם רז אמר שאנחנו אולי, או מי מישהו אמר כאן, אתה אמרת אדם, שאנחנו נמצאים כביכול עדיין לא בארץ ישראל. אז אמר, שאלנו, אז מה? בוא תספר את כל הסיפור. התשובה היא לא, לארץ ישראל אנחנו ניכנס עוד מעט. בליל הסדר עדיין אנחנו לא בארץ ישראל, ההליכה לארץ ישראל תתחיל אולי אחרי שבי של פסח. בינתיים בליל הסדר אנחנו עושים דבר אחד, אנחנו יוצאים ממצרים. אנחנו עכשיו יוצאים ממצרים. וכמה שאנחנו עכשיו יוצאים ממצרים, אנחנו נתחיל בצורה הכי קרובה לחוויה. איך הכי קרובה לחוויה? קודם כל, דבר ראשון, שהוא הקרוב לחוויה, אנחנו לא מזכירים את מה יהיה בהמשך של יציאת מצרים, אנחנו יוצאים ממצרים, ולכן כל זה יורד. דבר שני, אנחנו בוחרים מתוך כל הפסוקים, אנחנו בוחרים את הסיפור של הבאת הביקורים. למה? כי הבאת הביקורים לא רק עוסקת בשאלה מה היה ההיסטוריה שלנו, אלא איך אני מתחבר להיסטוריה בצורה כזאת שהיא זאת שמחיה אותי עכשיו. שעכשיו אני חי את זה. ועוד מוסיף על זה הרמב"ם, שגם אותו אדם שאומר עכשיו ויוציאן ועכשיו הביא אותי, הוא בעצם לא מדבר על עצמו אישית. אותנו הוציא משם, מי זה אותנו? כבר חיים 3,000 שנה אחרי יציאת מצרים. לא, זה אותנו. כי מה שאנחנו רואים היום ברחובה של עיר, מה שאנחנו רואים היום בירושלים הבנויה, מה שאנחנו רואים היום בכל התהליכים, זה חלק אינטגרלי, העבר הוא חלק אינטגרלי מההווה. העבר הוא חלק שאני חי אותו בהווה היום. זה דבר גדול מאוד, זה לימוד אדיר. זה חייב להיות על ידי חוויה, ולא על ידי למידה. ולכן, מדוע יש עניין לעורר את הילד לשאול את ארבעת הקושיות? למה? כדי שעכשיו הוא ירצה להיות חלק. הוא רוצה להיות חלק. בלילה הזה, כשיושבים אבות ובנים, יושב דור עם דור, ומספרים ומעבירים את ההיסטוריה של עם ישראל, זה הלילה שמחבר את השרשרת של הדורות. זה הלילה שבו יושבים, וכל אחד שואל עצמו, מה היה ומה תפקידי? והשיב לב אבות על, ולב בנים על אבותם. זה שבת הגדול, קוראים לפני פסח, זה תפקידו של אליהו הנביא, לחבר את השרשרת הזאת. איך מחברים את השרשרת? לא בצד השכלי, אלא בצד החווייתי. אני חי את זה, אני חלק מהאומה שלנו. הזהות שלי היא זהות שנגזרת מכל הסיפור כולו. ולכן אני צריך בלילה הזה לעסוק בזהות, לעסוק בשאלה הפנימית, מי אני? כמובן מי אני באופן פרטי ומי אני באופן כללי. זה הסוד של ליל הסדר. ליל הסדר זה לא איפה היינו, אלא איפה אנחנו עכשיו. ואנחנו עכשיו בנוי על איפה שהיינו. אבל אני יוצא מליל הסדר בהרגשת ההווה. ההווה שלי הוא אחר, מכיוון שהעבר שלי חי ופועם בתוך ההווה. הבנתם את הנקודה? כן, צדיקים. אתם מרגישים כולכם מועצמים פתאום שיש לנו עולם שלם שאנחנו סוחבים על הכתף, כי עכשיו בהיסטוריה אנחנו פה. אבל בעצם זה רק טכני, כי עכשיו זה תפקידנו פה. אבל בעצם אנחנו חלק מהסיפור הגדול. זה עניינה של יציאת מצרים. להיות חלק מהסיפור הגדול. באופן כללי, באופן של הזדהות מלאה. וזה מה שכתוב בכל דור ודור חייב אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. ממש ממש לחוות את הדבר הזה. בסדר? זה יסודו. מי שירצה להוסיף על גבי זה, אני אומר משהו שאולי עכשיו הוא יעריך קצת את הדברים, ולכן רק יעצור אותו. כאשר עם ישראל יושב, אנחנו מדברים עכשיו על ערב החורבן בית ראשון, הקדוש ברוך הוא זיקה את עם ישראל בנס, שבו כל צבא סנחריב מת בלילה אחד. מכירים את הסיפור הזה? כל צבא סנחריב מת בלילה אחד. מתי זה היה הלילה הזה? באיזה תאריך? בליל פסח, בערב פסח, נכון, אנחנו רואים את זה בפיוט, נכון מאוד. ואז יש לנו סיטואציה מאוד מעניינת שבו, שבו עם ישראל בירושלים יושב ורואה את כל חיל סנחריב עומד על הרים מסביב, ועוד מעט הוא ייכנס ויכבוש את ירושלים כמו שהוא כבש את כל ארץ ישראל. בא הנביא ואומר את הפסוק הבא, אל תדאגו חבר'ה, יהיה בסדר. השיר שאתם תשירו על מפלת סנחריב, יהיה לכם כליל התקדש חג. עכשיו אתם עומדים תכף לקרוא קריאת ההלל בליל פסח, נכון? תחשבו על המצב ההזוי הזה. יושב כל סביב סנחריב מסביב, בעוצמתו האדירה, ויהודים יושבים על הגגות בירושלים, ומה עושים? קוראים את ההגדה, זה ליל סדר. ומה הם שרים? שרים את ההלל. ואז אומר להם הנביא, חבר'ה, תדעו לכם, כשאתם מדברים על ההלל שלכם, זה על נס שנעשה פעם או זה נס שנעשה עכשיו? עכשיו. זאת אומרת, השיר הזה שאתם תשירו בליל הסדר, זה יהיה כליל התקדש חג. כמו שבליל התקדש חג, שם בשנה, בכל שנה, זה נס של ההווה. גם אתם תסתכלו בעד החלון, תראו את סנחריב, תראו נס של ההווה. כי ליל הסדר זה לא עבר, אלא זה הווה. הנס מתרחש. ואתם תראו בעיניים שלכם איך מחר בבוקר כל הצבא של סנחריב כולו פגרים מתים וגמרנו את העניין. ללמדנו שעם ישראל עומד, רבים עומדים עלינו חס ושלום וחורשים עלינו מזימות ונותנים עלינו כל מיני גזרות הקדוש ברוך הוא עומד ואומר ככה, עם שיוצא ממצרים, עם שמתחבר לזהות שלו, עם שמבין שהוא חלק מסיפור גדול, עם שחי את הזהות שלו, שלא התחילה אתמול ולא שלשום ולא לפני 100 שנה, אלא בעצם הוא אוסף את כל המהלך של המסע הגדול של ישיעת מצרים עד ירושלים. הקדוש ברוך הוא עומד ובסופו של דבר מתרחש הנס, ובעזרת השם גם אנחנו נזכה כבימים ההם, בזמן הזה. להמשיך את המסע מתוך שמחה גדולה, שאנחנו חלק מתוך בניין עדי עד של בית ישראל, וכל יום ויום יוצאים עוד ועוד ממצרים לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן.